שרון גל.
שלום שלום, בוקר טוב, שנה טובה, שנה טובה שתהיה לנו. אבל היא מתחילה עם מין ישרה בלוף סגר. רק תסתכלו על מצלמות הכבישים ותבינו, הכבישים עמוסים, הפקקים כמו ביום שגרה. עוד מעט נהיה עם עדכון ונראה מה קורה. מחסומי המשטרה כמובן נותרו במקום שבו היו אתמול, התנועה גדלה וזאת התוצאה. נהיה גם עם מנהלת וולפסון, גם אבי בנימין ודוקטור אריה אלדד יהיו איתנו בהמשך, גם אלעד שמחיוב על אירופה, שכנראה בדרך להיות ישראל, לפחות מדברים שם על סגרים ממש בקרוב, ועוד ועוד ככל שיותיר הזמן. כל הצוות כאן איתנו, העורך אבי איצקוביץ', המפיק יואב אגסי, טכנאי השידור בגלי ישראל מיכאל אנקרמן, ברדיו דרום אורן אשתיבקר, ברדיו חיפה 107.5 גיא בזק, עורך הדיגיטל יוסי דודוב. העדכון מהבוקר, 2,656 מאומתים חדשים, אבל שימו לב שזה מתוך 24,000 בדיקות, כלומר אחוז המאובחנים עדיין 10% גבוה, ואם היו מתבצעות 60,000 בדיקות היינו מתעוררים ל-6,000 מאובחנים חדשים, כך שאין כאן בשורה. גם החולים הקשים על 643. סגן ניצב רוי ולדמן, שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב שרון, מה שלומך?
אני ברוך השם. כשאתה מסתכל החוצה על הפקקים, על התנועה בהסתכלות של סגר, זה קצת ישראבלוף סגר, לא?
תראה, אנחנו בסוף הדרג המבצע, זה שאלה צריך לעשות לדרג המדיני, אבל אני אשאל אותך שרון, אתה נעצרת בסוף השבוע במחסום?
לא יצאתי מהבית.
אתה מבין, אז האחריות שלך מאוד מאוד גדולה, וזה היה שם המבצע, האחריות מנצחת. אז אמנם חילקנו במהלך סוף השבוע והחג 7,000 כנסות, 7,000 כנסות שזה לא מעט, הייתה אכיפה. אזרחי ישראל נהנו רובם באופן נורמטיבי בדיוק כמוך, אבל חלק אחר של הציבור קצת בחר להפר, ואני מסתכל על המחנה המשותף של ההפרות, ומדובר בעיקר על התקהלויות. זה מסעדה, עם המרד, אם תרצה לדבר עליו עוד מעט, ויתכן אנחנו נראה גם...
אבל שנייה, אני מדבר איתך רגע על הבוקר. המון המון מחסומים, המון פקקים, מה היעילות של המחסומים האלה?
המחסומים האלה, המטרה שלהם לאפשר מרקם חיים תקין עד כמה שניתן, לא לייצר עכשיו פקקי ענק, כי בכל זאת אנחנו רוצים לאפשר לחלק מהמשק לפעול בימים האלו, בהתאם לתקנות כמובן, ובסוף אנחנו מיישמים את רוח התקנות או את ההחלטות המאוד חד-חד משמעיות בהיבט הזה. האכיפה תהיה בעיקר סלקטיבית, כלומר, אם אדם מגיע למחסום וניכר כשהאדם לא בגפו, ויש איתו אנשים, ילדים וכולי, אז האנשים ישאלו. כמובן שאחרי שנעבור את פקקי הבוקר, הבדיקה תהיה מעט קפדנית יותר. בסוף אין תחליף לאחריות האישית של האנשים, ועם זה התחלתי ואני רוצה להמשיך. אם מישהו רוצה לשקר לשוטר, קודם כל זה כשל מוסרי
לא, ברמה האישית. רואיב, בסוף לא בודקים במחסום כל אחד אם הוא אומר אני בדרך לעבודה, אז הוא ממשיך לנסוע.
זה נכון, את זה עשינו במהלך סוף השבוע והחג, ולגבי השעות הקרובות אנחנו נראה את זה, אמרתי, ככל שהפקקים יתמעטו ואנשים יעברו דרך המחסומים, הם גם ייבדקו סלקטיבית. ואי אפשר לעשות שרון פקק גדול במדינת ישראל ולהגיד בשם הקורונה עכשיו אני משתק. צריך לבצע את הכל בשיקול דעת, וזה מה שאנחנו נוצאים להפעיל פה, לא רק באכיפה בבתי מחסומים אלא באכיפה בכלל. יש כאן ציבור שרוצה להתנהל, בכל זאת 9,200,000 ישראלים שרוצים לנהל את עצמם הבוקר,
שאמורים להיות שבישרו להם שהם בסגר, כן?
אבל גם קבעו להם תקנות שמאפשרות להם לצאת למשימות כאלו או אחרות שהם חלק מהטיפול השוטף של הבית, נכון?
זה נכון.
אז אנחנו אמורים להיות...
ויותר מזה, גם מקומות העבודה לא נסגרו, אז זה מה שקיבלנו.
יפה,
תמונות
של
פקקים ומחסומים. שלא בטוח שצריך אותם בבוקר הזה, כן.
אם אני אקח את צעד אחד קדימה, אז קבינט הקורונה אמור להתכנס מחר, ויכול שבהחלט נראה החמרה. החמרה אולי אפילו משמעותית, אנחנו זוכרים את התא של המשק במהלך הסגר הראשון, לאט לאט נתנו עוד ועוד ועוד תקנות שקיבלו אותנו בבתים. יכול שבהחלט אנחנו נראה את זה, ככל שסייע התחלואה ימשיכו לעלות, אנחנו מדברים, ואנשים לא מדברים על זה מספיק, אז אני רוצה לשים את זה על השולחן, על עשרות מתים מדי יום, לא סתם, יש לנו פחות מונשמים, האנשים האלה פשוט מתים. איך עושים את זה על השולחן, אנחנו די אדישים למציאות הזאת, אנחנו מבינים את רמת הסיכון, אבל היא די אמורפית עבורנו. בפועל, המצב לא פשוט.
כמה זה פוגע, כל אירועי בלפור והפגנות האחרות, כמה זה גורם להתרופפות המשמעת הציבורית?
אנחנו כישראלים אוהבים להסתכל שמאל הימינה ולראות איפה מישהו אחר קצת מסבן כדי להרשות לעצמנו לצגבן גם כן, כי אנחנו כמובן לא נצא פריירים, אף אחד לא אוהב לצאת פרייר.
לא, זה לא קצת. אגב, אלפים זה לא קצת. אלפים בתוך סגר, כן? אנשים רואים, כולם רואים.
לא, לא ספק. אני אומר שאנשים מסתכלים שמאל לימינה ולא רוצים לצאת פריירים, אפילו לא קצת. והם מסתכלים על ההתקהלויות הגדולות. אתה דיברת כרגע על ההפגנה, אנחנו ניסינו להוביל יחד עם משרד המשפטים ומשרד הבריאות מתווה שיאפשר לפחות להפגנות האלה להיראות למראית עין מעט יותר מסודרות, מעט יותר בריאותיות עד כמה שניתן, ולצערנו לא נהנו לאתגר ששמנו בפניהם. זה לא מורגן בתקנות, כך שאנחנו ראינו את ההתקהלויות הגדולות. כן, ביצענו אכיפה מאוד 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 משמעותית אתמול בענייני מסכות בעיקר, אבל בסוף אני גם מזכיר לך שרון, מזכיר למאזינים, מותר להפגין כרגע, וזה מקובל במעוגן בתקנות שנקבעו. במידה והחליטו אחרת, אנחנו נהיו ראשונים לאכוף את זה, וזה עניין שהוא הרבה יותר רחב מהחברות משטרת ישראל.
אוקיי, אלה הדברים. טוב, קצת תסכול הבוקר?
לא, לגמרי לא, הרבה מאוד אופטימיות.
באמת?
שרון, אין טעם להיכנס למראה שחורה. אתה יודע מה ההבדל בין לנצח להפסיד במלחמה? זה קודם כל לא לפרוש. בואו נסתכל קדימה. נהיה עקשנים בדרך שלנו, שזה אומר כן להיענות התקנות האלו. יש לנו משימה לא פשוטה, שזה המלחמה בקורונה, והיא רלוונטית לכולנו. אני יודע שאתה חרד לנושא הזה, וזה נמצא בנימך. אנחנו שותפים איתך למשימה הזו. יש לך 30,000 שוטרים שנמצאים יחד איתך, נכון? הם מתוחים רחב ודק בכל רחבי המדינה, במשימות שונות שמוטלות עלינו, אבל אנחנו בהחלט אופטימיים ובהחלט חיוביים, ואנחנו כאן כדי לשרת את הציבור.
אוקיי, סגן ניצב רועי ולדמן, משטרת ישראל, תודה רבה לך על השיחה, ויום טוב.
טוב, המשך יום טוב.
רק נגיד לטובת מאזיננו, זה מידע מאוד יעיל הבוקר, אם אתם עדיין לא יצאתם מהבית, כביש 4 לדרום, שומרת עין המפרץ, פקק נוראי עכשיו, כביש 2 גם לדרום, אולגה ינאי, גם ניצני עוז לתנובות, יש לכם שם עומס כבד, גם בכביש 20 לדרום, גלילות רוקח, כלומר איילון דרום, כביש 4, גם מסובים, כביש 20 זה גם איילון, מבוא איילון עד קוממיות, גם כביש 4 מיד הלום לאשדוד, וגם מקסטינה לרם. אלה הפקקים כרגע, תמונה ארוכה ארוכה, הרבה מאוד מכוניות בכבישים הללו. שלום, בוקר טוב, דוקטור ענת אנגל, מנכלית המרכז הרפואי וולפסון, מה שלומך?
בוקר טוב שרון, שלומי טוב.
אני תופס אותך בפקק.
נכון, כבר
שעה
וחצי בדרך לוולפסון.
לפי דעתי, את יושבת כאן על שני כובעים, גם מנהלת מרכז רפואי וגם תקועה בפקק שעה וחצי כמו רוב הישראלים שיצאו לעבודה הבוקר. זה מתסכל?
זה לא מתסכל, כי אני מבינה שזה בגלל האכיפה עכשיו של ההנחיות, ואני שמחה שיש אכיפה כזאת. המטרה היא מטרה כמובן לעמוד בהנחיות ולוודא ש... כל הציבור עומד בהנחיות, אז לא, זה לא מתסכל.
מצד שני, את מבינה, את מבינה מה המצב בבית החולים, ואת רואה שכל המדינה בחוץ, בסגר.
המדינה בחוץ בדרך לעבודה, למיטב הבנתי. אני מקווה שהציבור נענה להנחיות ופועל לפי ההנחיות. וזה כן חשוב, אתה יודע, גם להישמע לכל ההוראות, גם ההיענות של הציבור היא מאוד חשובה פה. אנחנו הבנו שזה חלק מכל הסיפור של הקורונה, האחריות האישית, עטיית המסכות, הריחוק אחד מהשני, וכרגע אנחנו נמצאים במצב שבו נאלצים להגביר את המגבלות, להעלות את המגבלות בגלל כמות החולים באוכלוסייה.
מאיפה לאיפה הצלחת להתקדם במשך שעה וחצי?
אני ממש עוד דקה בוולפסון.
אוקיי. כמה בית החולים שלך קרוב לאי ספיקה?
אנחנו כרגע לא באי ספיקה. האתגרים שעומדים בפנינו, וזה לאורך כל התקופה, זה גם לתת את הרפואת השגרה. אנחנו עדיין רוצים לתת את הניתוחים שחולים צריכים וחולים מגיעים למרפאות, ולכן זה האתגר כאן. אנחנו זוכרים שאנחנו לקראת החורף וחורפים הם מאוד עמוסים, וכבר הפנימיות, אנחנו גם בוולסון פתחנו את הבוקר עם פנימיות מלאות לחלוטין עם פרוזדורים, בגלל שחלק מהפנימיות הוסבו למחלקות קורונה, ולכן זו התמונה הכללית. ומבחינת מחלקת קורונה, אז יש לנו מושפזים, חולים קשים, מונשמים, 41 חולים, מהם 10 מונשמים. יש לנו חולי דיאליזה במחלקת קורונה, שזה גם קבוצה של חולים שהיא דורשת יותר מענה ומאמץ מבחינה רפואית. אז כל הדברים האלה הם אלה שגם אנחנו רואים בבתי חולים אחרים, והם אלה שכשאנחנו מדברים על למנוע את העוד עומס, על זה אנחנו מדברים. וכמובן, אבל ללא קשר, גם אנחנו רואים את רמת התחלואה. נגזרת של חולים קשים ושל נפטרים היא נגזרת של רמת תחלואה וכמות חולים באוכלוסייה. לכן חייבים לעצור ולבלום ולהוריד את כמות התחלואה.
אבל יכול להיות שזה סיפור כרגע של הפריפריה בעיקר? כלומר, כשאני מדבר עם רופאים, ודיברתי בשבוע שעבר ולפני שבוע, עם רופאים בעיקר קרמל, רמב"ם, נהריה, במקומות האלה אומרים לי אנחנו בדרך לאיטליה. את אומרת לי אנחנו יחסית במצב סביר, די קול את נשמעת.
זה סיפור, אתה תמיד תשמע אותי קול, כי התפקיד שלנו כאן זה לתת את המענה לחולים, ולתת את המענה הכי טוב שאנחנו יכולים בכל מצב. אז אתה תמיד תשמע אותי בשליטה, אבל ללא קשר, אנחנו רואים, הסיפור כאן הוא סיפור של התחלואה באוכלוסייה, ואכן עכשיו בצפון וגם בירושלים, מבחינת כמות החולים, יש כמות חולים מאוד גבוהה, ולכן הנגזרת של זה היא בבתי החולים, ובתי החולים בצפון, בירושלים, מאוד מאוד עמוסים. אנחנו תמיד צריכים להסתכל על כל הארץ, אבל אנחנו לא רוצים להגיע לקצה שבו באמת נהיה איטליה. אנחנו לא רוצים להיות שם, אנחנו חכמים יותר.
אבל לפי גמזו אתמול, אנחנו מאוד קרובים לקצה הזה שאת מדברת עליו עכשיו.
אז הסברתי מה זה הקצה. הקצה הוא לאפשר למערכת לתת רפואה. הקצה, ולכן, ושוב, גם צריך לזכור, התחלנו עכשיו, אנחנו בבתי החולים רואים ונראה את התוצאות של חולים קשים בעוד שבועיים שלושה. זאת אומרת שאנחנו עוד לא יכולים לנוח על זרי דפנה ולהגיד אוקיי, עכשיו התחלנו במגבלות וסגר כללי, אז עכשיו כבר אפשר לנוח. לא, אנחנו עדיין לא יודעים מה תהיה רמת התחלואה, מה תהיה רמת כמות החולים הקשים, והצפי הוא שהם יעלו לפני שהם ירדו.
קלטתם חולים במהלך סוף השבוע מבתי חולים אחרים לקורונה?
קלטנו מבתי אבות. אנחנו כאן נמצאים בתוך אוכלוסייה של הרבה בתי אבות בסביבה שלנו, בערים סביבנו, וקלטנו מבתי אבות, ואנחנו כל הזמן קולטים מבתי אבות. גם הם נמצאים בתוך המערך הזה, מערך האשפוזי, ועם מחלקות קורונה, גם הם חלק מהמענה הזה, מענה מאוד חשוב.
דברי איתי קצת על שחיקת הרופאים.
שחיקת הצוותים, אז צריך לזכור, אנחנו 8-9 חודשים עובדים תחת הקצב הזה והאנרגיות הגבוהות האלה, ונותנים מענה למחלה שהיא דורשת גם מיגון פיזי מאוד כבד, גם מחלה שבצורה הקשה שלה היא מאוד קשה, הקריסה של חולים, וגם חולים שהם בטווח גילאים שונה, היא קריסה מאוד מהירה. ולכן הצוותים נמצאים כל הזמן באינטנסיביות של עבודה, ובהכרח יש פה את השחיקה. אנחנו גם צריכים לזכור שמבחינת בידודים, ככל שהתחלואה באוכלוסייה עולה יותר, ככה גם החשיפות של עובדי מערכת הבריאות עולות. אז גם כאן יש לזה משמעות.
אני רוצה ככה לסיום, אולי ככה אני אצליח להבין מה מצבך האמיתי. אני שואל אותך, כמה את מודאגת מהמצב מאחד עד עשר?
אני מודאגת מהמצב 8, ואני בהחלט רוצה לראות שהמגבלות כרגע מביאות לבלימה ולהפחתה של כמות החולים באוכלוסייה. זה מצב שאנחנו באמת נמצאים קרוב למצב שבו כבר לא נוכל, אתה יודע, לפעול בצורה שאנחנו חושבים שנכון וטוב לפעול ויכולים לפעול מבחינת מענה לכל המחלות והתחלואה באוכלוסייה, לא רק קורונה. זו תמונת המצב.
ברור. אוקיי, אני מאוד מודה לך על השיחה, דוקטור, ורק בריאות.
רק בריאות, שנה טובה, חתימה טובה, וכולם שיענו להנחיות. מסכות, מסכות, מסכות.
כל טוב, ביי ביי, להתראות. בהחלט, מסכות וריחוק וכל מה שהם מבקשים. טוב, ארי אלדד כבר על הקו, אבל אנחנו מנסים להשיג את אי-בי בנימין, כי השיחה צריכה להיות משותפת, אז חברים, תגידו לי אם יש סיכוי שאי-בי על הקו איתנו, שנצא להפסקה קצרה ומיד נשוב עם ארי ואי-בי? מה עונים לי בקוקפיט? שנייה. ממתינה. אי-בי זמין. אוקיי. טוב, הנה אי-בי זמין. שלום, בוקר טוב, ארי אלדד.
בוקר טוב.
מיד נהיה עם אי-בי בנימין ביחד איתנו. השיחה היא אפרופו כמובן, קודם כל פרופסור ארי אלדד, מזמן לא דיברנו, מה שלומך?
אני בסדר גמור, ואתה?
אני גם, ברוך השם. איך אתה מסתכל על המציאות?
הכל חוץ מאשר מפתיע, כי דיברנו על זה יום יום נדמה לי בערוץ 13, ולפני חודש אמרנו סגר, 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 עכשיו, לא כשהסוסים יברחו מהאורווה. אז הסוסים ברחו מהאורווה ועשו סגר.
לא הקשיבו לנו, מה?
לא הקשיבו, לא הקשיבו לרבים וטובים מאיתנו.
עכשיו כשאתה רואה את הפקקים הבוקר, אפרופו, תכף אני מצרף את אי-בי, אבל בוא רגע נדבר על זה, זה סגר אפקטיבי? כל המדינה בחוץ.
תשמע, לא אסרו לאנשים להגיע למקום עבודתם, במפורש. חלק מעובדי, 50% מעובדי המדינה ימשיכו לעבוד מהבית, אבל 50% מהעובדים הציבוריים חוזרים לעבודה, אלה שלא באים במגע עם קהל. וגם עסקים פרטיים שאין להם מגע עם קהל יכולים להמשיך לעבוד. אז זה בסדר שאנשים נוסעים לעבודה. אם הם לא עוצרים כולם בפקק ויוצאים לרקוד ברחוב סביב טנדר עם רמקול או סביב דגל שחור, אז זה בסדר.
כן, אבל... או שמקיימים ארוחת ערב חג מקוממת מעין כמוה בבלפור, בלי ריחוק.
תעזוב, הם עושים את זה בכוונה. הם עושים את זה בכוונה כדי שהמגפה תתפשט. אני אומר את זה באחריות, כי הם יודעים שרק אם יהיה נורא רע, אז עם ישראל יקום ויזרוק את נתניהו ואיתו. ולכן הם במודע הם מפרים את הסגר. לא כי הסגר לא הגיוני, לא כי הוא לא עוזר, לא כי הם אצלם הדבקות.
לא, הם אומרים שהם שומרים על זכותם הדמוקרטית, אבל תכף תשמע את אי-בי.
נכון, כי בית המשפט משתף איתם פעולה. כנראה מאותם נימוקים.
אי-בי בנימין, בוקר טוב.
בוקר טוב, אני מזועזע מהדברים שאמר אריה חברי.
תמשיך להזדעזע, אבל תזדעזע בבית.
ואתה אל תגיד לי איפה להיות, אני מבחינה חוקית יכול להיות איפה שאני רוצה.
כדי שלא תהיו אחרי ישראל,
אדוני, אתה צריך להתנצל על מה שאמרת. אתה אמרת שאנחנו באנו כדי להדביק.
אתם באתם כדי להרוס.
אתה צריך להתנצל. אדוני, אנחנו מקיימים הפגנה. אנחנו מקיימים הפגנה.
רגע, רגע. אי-בי, אי-בי. אי-בי, בוא נוריד את הכל, כי לא שומעים אותך שאתה צועק, זה אחד. שתיים, הפגנה מההפגנה, למה בלי מסכות, למה בלי ריחוק? אני לא ראיתי את ההורים שלי בראש השנה, אתה יודע את זה?
קודם כל, גם אני לא ראיתי. אבל בוא רגע נדבר. אנחנו כאן בהפגנה רציפה, 7-24, מאז השישי לשישי, תחת הכותרת ביבי הביתה, זה לא ייגמר עד שתתפטר.
זה לא ייגמר אם תשבו בלי מסכות אחד ליד השני, בוודאי שזה לא ייגמר.
רגע, אני אענה לך על הכל שרון.
למה ככה אבל?
קודם כל זה יכול ליפול בסגר, זה יכול ליפול בחג, זה יכול ליפול ביום כיפור. אנחנו נמצאים שם 7-24 וזאת הפגנה, זאת לא ארוכה.
רגע, אני שואל אותך שאלה אחרת, תקשיב לשאלה. למה בלי מסכות ובלי ריחוק? למה לעשות ארוחת
אתה
חג?
אתה אוכל עם מסכה?
אני לא אוכל ליד אנשים בשיא המגפה.
אז אני אוכל ליד אנשים באוויר הפתוח.
אז מה אתה רוצה שארי יתנצל?
אז אני אסביר לך, כי באוויר הפתוח אין הדבקות.
מי אמר לך במרחק של 20 סנטימטר שאין הדבקות?
זה לא אני אומר.
כעון אפידמיולוגי שכמוך.
אין הדבקות באוויר הפתוח. ולראיה, אנחנו ממרץ מקיימים הפגנות נגד השלטון, נגד נתניהו. אני נמצא בכל ההפגנות. אני לא מכיר אחד שנדבק בקורונה או שביקשו מאיתנו להיות בבידוד בגלל שמישהו מאיתנו נדבק בקורונה. אם זה יקרה,
כי אתם יוצאים בלי הטלפונים שלכם,
אנשים לא יבואו מיוזמתם.
טוב, אי אפשר לעשות תיקון כי אתם יוצאים בלי הטלפונים, אבל אריה בהחלט
לא צריך... זה ממש לא נכון, שרון, זה ממש לא נכון, אני אספר לך את האמת. בהתחלה, אנשים באמת פחדו, והיו כמה שאמרו לא להביא את הטלפון. אגב, אני לא הייתי ביניהם, אני הבאתי תמיד, אבל מאז אף אחד לא מקיים את זה, כולם עם טלפונים והכל רגיל, אז זה גם לא נכון.
אריה, מה תפריע לו עכשיו בשנייה? אריה, בבקשה.
המצב הוא כזה. המפגינים יודעים היטב...
רגע, אנחנו שומעים אותך פתאום פחות טוב. תתקרב טיפה.
המפגינים יודעים היטב שהם מהווים את התירוץ האולטימטיבי לחתונות של הערבים, לתפילות ולחתונות של החרדים, לכל מי שרוצה להפר את הסגר. הם מסתכלים עליהם ואומרים, אם להם מותר, אז לנו מותר. אם הייתה להם גרם של אחריות לאומית, הם היו אומרים, כמו שאומרים הדגלים השחורים, חבריהם, כיוון שיש סגר, אנחנו משאילים את ההפגנות, אבל הם לא רוצים להשעות את ההפגנות, כי הם רוצים שיהיה יותר רע. הם מוכיחים עכשיו שהם באים לעשות נזק אדיר לעם ישראל. אני אומר את זה בכל האחריות. אתם באים להרוס. אתם באים
להפיץ של אנשים כמוכם שלא קמים נגד שלטון מושחת, שלא באים ואומרים ראש ממשלה עם שלושה כתבי אישום לא יכול לנהל פה שום דבר בכלל.
תגיד, אתה שומע את הדיון עוד פעם? אתה אייבי, עוד פעם, ראש הממשלה עם כתב איש, זה קודם כל כתב אישום אחד, לא שלושה, ובית, מדברים איתך עכשיו על מגפה שמשתוללת, מדברים איתך ברמה אחרת, על טיעונים אחרים, אתה עוד פעם קופץ עם הכתבי אישום, מדברים איתך על הקורונה עכשיו, על חוסר האחריות הזה, לשבת בשולחן חג עם חברים, לשבת לאכול בסבבה, באופן מוחצן, להכניס אצבע לעין לתשעה מיליון אנשים.
אנחנו באנו לחזק את חברינו במעל שנמצאים שם 7-24, היה רישום מי רוצה להצטרף, רצה גורל, ו-99 איש רצו לבוא לחזק את הבא.
איזה גורל, פשוט.
עכשיו אני רוצה שתדעו, ההפגנה חוקית, ארוחה חוקית, הכל חוקי.
טוב.
אני רוצה שתדעו עוד משהו. אנחנו לא באנו לפגוע, לא באנו לא תנו החתונות של הערבים, לא באנו כל השטויות שאמר אלדד.
תן קצת רספקט, פרופסור אלדד, קצין רפואה ראשי לשעבר.
מבין דבר או שניים, אני מכיר אותו, אני מכבד אותו, היום הוא קיצוני בצורה מזעזעת.
לא, אתה קיצוני, אז זה נראה לך שמי שנמצא באמצע הוא קיצוני.
אני לא קיצוני, אני מקריב את זמני, את מרצי ואת נפשי למען תיקון במדינת ישראל.
היה נראה שולחן מכובד בלי עין הרע, ברוך השם. מאיפה המימון?
110 שקל כל אחד.
טוב, אריה, משפט סיום.
אני מוכן להוסיף עוד 110 שקלים שכל אחד יישאר בבית.
שאל אותה בבית. ביי ביי.
אריה אלדד, אייבי בנימין, תודה רבה. אריה, אתה איתנו עדיין? כן, אריה איתנו, נכון? תן לי רגע, אריה, תגיד, תן לי ככה משפט לסיום מול המחלוקת עכשיו של כן להעמיק את הסגר או לא להעמיק את הסגר בחצי דקה, מה דעתך?
אין סיכוי לבלום את ההתפרצות הקשה הזאת עכשיו בלי להעמיק את הסגר, בלי באמת שאנשים יישארו בבית.
ברור. טוב, נעמוד בקשר. פרופסור אלדה, תודה רבה, יום טוב.
שנה טובה.
שנה טובה ומבורכת, להתראות. פרסומות מיד שווים. סגן אלוף במילואים מיקי סגל, חוקר במרכז הירושלמי לענייני ציבור ומדינה, לשעבר ראש ענף איראן בחטיבת המחקר של אמ"ן, זה יותר רלוונטי. שלום, בוקר טוב לך.
בוקר טוב, שנה טובה.
אז ארצות הברית מדברת עכשיו על החזרת כל הסנקציות נגד איראן, מדברים על התקדמות לעבר פיתוח פצצה גרעינית. קודם כל תסביר לנו מה המשמעות, איפה הם נמצאים על פי מה שאתה מבין.
זאת
שאלה
טובה, כי
הם
ממשיכים להתקדם בכל מיני ערוצים שאנחנו בדרך כלל לא מכירים, אז הם נמצאים במקום שהערכות נעות בין חצי שנה לשנה, מפלצה, וכנראה שזה איכשהו באמצע בין, בין ארבעה חודשים לחצי שנה או משהו כזה, אבל כמובן שצריך להגיד פה מההתחלה, זה עניין של החלטה איראן לחתור לפצצה. זאת אומרת, יש להם את כל הנוהר, כל הידע קיים, מכשירים קיימים, הכל נמצא שם, כבר עשו כמה הפרות של, של הסכם הגרעין וצוברים אורניום מועשר יותר מהכמות שמותרת להם, אבל צריך גם לציין שהם כרגע נמצאים ברמת ההשערה של עד 4.5%, הם אפילו עדיין לא הגיעו ל-20% שהיו לפני הסכם הגרעין, ולנשק גרעיני צריך 90% של ההשערה. אז יש עוד כמה חודשים, בוא נגיד עד שנה, בוא נגיד בצורה זהירה, שהם יכולים להגיע לפצצה, ושוב חשוב להגיד שהדבר הכי חשוב זה החלטה שלהם ללכת...
כן, אבל איך, תסביר לי רגע, למרות הסנקציות, למרות הפעולות המאוד משמעותיות שמעכבות את הפרויקט שלהם, למרות כל המבצעים, ובעיקר הפיקוח האמריקני הדוק, עדיין האמריקנים אומרים, עד סוף השנה הם יכולים להגיע לפצצה, וכמו שאתה אומר, הכל כפוף להחלטתם שלהם.
כל החלטה, כן. תראה, זה פרויקט לאומי, כמעט כל המשאבים של המדינה מופנים לזה. כך דוגמה, רק ממש איך שאנחנו מדברים, הערך של המטבע האיראני, של הריאל, הוא בצורה, מתהדר בצורה הכי גרועה שיכול להיות, נמצא בשפל הכי גדול שהיה עד היום מול הדולר. וצריך לציין שלמרות כל הדברים האלה, תיקח לדוגמה את התנסות הפנים האיראנית שהוציאו להורג את המתאבק הלאומי שלהם לפני כמה ימים, למרות כל הלחץ הבינלאומי, למרות שכל איגוד המתאבקים וכולם הנביא לפקרים אמרו נגד, הם פשוט הוציאו אותו להורג. זאת אומרת, יש פה איזשהו דיפיינס איראני, זה התרסה איראנית לפני כל הזירה הבינלאומית, הם חושבים ללכת בכיוון שלהם, ואם נודע להם את, הם גם למעשה לא קיבלו שום דבר בהסכם הגרעין עד היום, כי הסנקציות האמריקאיות נשארו על כנן, ומה שהאמריקאים עכשיו החזירו לפני יומיים, זה את כל הסנקציות, רוצים להחזיר, כן? כי עדיין האירופאים מתנגדים, כמעט כולם מתנגדים למהלך הזה של הסנאפבק, מה שנקרא, כל העולם מתנגד לזה, אבל האמריקאים מאוד נחושים, וצריך לציין שהם אמרו, מי שיעשה עסקים עם איראן, בסנקציות הבינלאומיות אני מדבר עכשיו, שהוא חזרו לפני יומיים, מי שעושה עסקים עם איראן, אנחנו מוצאים אותו ברשימת המדינות, ארגונים, אישים שעושים עסקים עם ארצות הברית.
כן.
ופה יש מבחן מאוד גדול, גם לסינים, גם לרוסים, וכמובן גם לאירופאים, ולכל מדינה שתבחר לעקוף את ההחלטה האמריקאית הזאת, שהיא בניגוד למה שאפילו האום רוצה, המשכ"ל אומר, אני לא יודע... אני לא יודע, יש פה איזה uncertainty, יש איזה חוסר ודאות לגבי החזרת הסנקציות הבינלאומיות, כי הסנקציות האמריקאיות ממשיכות, אבל פה האמריקאים החזירו, עברו 30 יום מאז שהם הודיעו שהם מחזירים, ב-19 בספטמבר עברו ה-30 יום האלה, והאמריקאים אומרים, הסנקציות הבינלאומיות בתוקף החל מהיום.
קיצור, שורה תחתונה, אם לא תהיה פעולה צבאית, לא נראה עצירה של הפרויקט?
יש כל הזמן סיכולים כמו שהיה בנתן, כמו שיש במקומות אחרים, וצריך לציין פה רק בידיעה שהגיעה, עכשיו ממש קראתי ממש לפני הרעיון, שהאיראנים כבר תכננו פעולה בבחריין נגד איזה שהן משלחות זרות שמבקרות שם.
כן.
דונר חליג'ה בבחריין הודיע שכוחות הביטחון בבחריין סיכלו חוליה איראנית שהפעילה מקומים לסכל את תהליך השלום בין איראן לבחריין. יהיה מעניין, אני מציגי, הנושאת מטוסים, אני מצוות ספינות קרב אמריקאיות נכנסו למפרץ הפרסי שישום, והולך להיות מעניין, הולך להיות מעניין.
אז נעקוב,
בתחום הגרעיני.
נעקוב ונהיה בקשר. תודה רבה לך על השיחה הזאת, בכל אופן, יום טוב, שיהיה שנה טובה.
שנה טובה, הכל טוב.
להתראות. אלעד שמחיוב מצטרף אלינו מאירופה, לונדון. שלום, בוקר טוב.
בוקר אור.
מה שלומכם?
אנחנו בעקבותיכם הולכים בדרך הבטוחה והמדהיגה לעבר עוד הגבלות ואולי עוד סגר, מקווים שלא.
איפה בעיקר?
תראה, עד עכשיו זה בעיקר התמקד באזור הצפון, צפון אנגליה, סקוטלנד הייתה עלייה די משמעותית, אבל ככה בשקט בשקט מתחת לרדאר בלונדון רואים עלייה די משמעותית, עד כדי כך שראש העיר דורש מבוריס ג'ונסון סגר בלונדון, והוא אומר שצריך להטיל כזה כבר מחר. ולכן אנחנו מדברים על, בדומה לישראל, על מחלה שכבר מבוזרת ומפוזרת ברחבי המדינה, ויש בהחלט דאגה וחשש, ולכן גם קריאות לבוריס ג'ונסון להתחיל לפעול כבר עכשיו כדי למנוע הידרדרות.
כלומר, זה לא רק פטנט ישראלי.
לא, זה לא רק פטנט ישראלי, זה נכון שיש גם מדינות שלא מגיעות למצב הזה, גם את זה צריך לזכור, וזה נכון שבריטניה בכל זאת הייתה קצת יותר פתוחה מבחינת תיירות, בעיקר יוצאת, גם קצת נכנסת, אבל לא, תראה, אנחנו רואים במדינות נוספות ברחבי אירופה עלייה בתחלואה, אנחנו רואים את זה גם בצרפת, שם המספרים הם יותר גבוהים מאשר היו בגל הראשון של המאובחנים. וגם בספרד, באזור מדריד למשל, ראש העיר שם, ראש המחוז אומר, המצב מדאיג מאוד, ואנחנו רואים את זה גם במקומות אחרים.
יש איזה נתון שנוכל להתחבר ולהבין אותו? נאמר, אחוז מאובחנים מבין הנבדקים, או שזה לא כל כך עובד ככה, עם כמויות בדוקות כמו אצלנו?
לא, זה, תראה, יש נתונים, אני אתן לך דוגמה את בריטניה. בריטניה עושים כרבע מיליון בדיקות ביום. שזה מספר מאוד מאוד גבוה, יותר גבוה מגרמניה, בין הגבוהים בעולם. ומספר המובחנים הוא יחסית נמוך, אנחנו מדברים על 1.5%, משהו כזה. הסיבה, וזו אחת הבעיות, כי הסיבה היא שלטענתם של רבים, מי שלא עומד בקריטריונים, אנשים רבים שלא עומדים בקריטריונים ולא מראים תסמינים, הולכים להיבדק ופשוט תופסים את המקומות של אנשים שכן עומדים בקריטריונים. ולכן גם כשמדברים כאן על בערך 4,000 מובחנים ביום, מדינה של 66 מיליון, ברור לכולם שיש הרבה יותר. שפשוט לא מצליחים להשיג בדיקה. יש כאן תלונות וטענות רבות של אנשים שממש נאלצו להתחנן ולשבת מחוץ למוקדי הבדיקה עד שהצליחו לקבל איזושהי בדיקה. ולכן ברור שבאיזשהו מקום המספר הוא הרבה יותר גבוה.
ובתי החולים הרימו דגל אדום כמו פה בחלק מהמדינות?
עוד לא ממש, כלומר אנחנו כן רואים עלייה בתחלואה שמצריכה אשפוז. צריך להבין שכרגע לפחות, וגם זה בדומה למה שקורה גם בארץ בהיבט הזה, התחלואה היא בעיקר בקרב צעירים, היא מתחילה קצת לזלוג גם למבוגרים, אבל גם הצעירים מראים עלייה במקרה האשפוז, כלומר יש כבר עלייה במקרה האשפוז. כאן בבריטניה למשל נתנו הוראה לכמה מהבתי חולים שדה שהקימו בגל הראשון להיות במצב של סטנדביי ומוכנים לפתוח תוך 48 שעות למקרה שנראה באמת איזשהו דגל אדום. זה עדיין לא קורה, אבל שוב צריך להבין שמה שקורה פה בעצם זה הכנה למגבלות והגבלות כדי לא להגיע לסגר שני, כאשר חלק מהאנשים אומרים את זה גם כאן גם במקומות אחרים, אולי עדיף להטיל איזשהו סגר למשך שבועיים וכך פשוט להימנע מהידרדרות במקום לעשות כל מיני מגבלות נקודתיות ואז גם ככה להגיע אולי למצב שדברו צריך סגר.
טוב, אתה בטח ער לדיבורים כאן על המשמעת של האוכלוסייה, הפגנות פה, הפגנות שם, כן. בתי הכנסת בחגים. אצלכם באופן כללי יש משמעת יותר נגיד משכנעת?
אני חושב שיש הפרות משמעת בכל מקום. בגרמניה, בברלין לדוגמה, הפגנות ענק של קואליציית ארגונים מאוד מוזרה, שלא נאמר הזויה, שמפגינים נגד ההגבלות ונגד הסגר ונגד המסכות ונגד הקורונה אפילו, וזה קורה גם כאן בכל שבוע בכיכר טרפלגר, יש הפגנות ענקיות של קואליציית ארגונים כזו שמפגינים נגד ההגבלות, ותמיד יש אנשים שלא שומרים ומפרים את ההנחיות. אני חושב שפשוט כאן, אם אני אפילו לוקח דוגמה מהגל הראשון, ההנחיות היו יותר מקלות וגם האכיפה הייתה קצת יותר, נקרא לה, מדויקת. מפני שבעיקר האכיפה התמקדה בהתקהלויות, לא הייתה כאן הנחיה של מספר מטרים מסוים מהבית. כך שהיית יכול למשל לצאת ולעשות פעילות ספורטיבית, אבל כל זמן שאתה עשית את זה לפי ההנחיות, לבד ובצורה בטוחה, לא היו מדברים איתך, לא היו נוגעים בך, ואני חושב שזה קצת עזר יותר לשיתוף הפעולה. אנחנו רואים גם מקרים אחרים, בצרפת לצורך הדוגמה, ששם הם מבקשים באופן וולונטרי בידוד של שבועיים למי שבא במגע עם חולה ומי שחולה. אנשים לא צייתו לבקשה הזו, ולכן עכשיו הצרפתים קיצרו את משך הבידוד לשבוע. כן. הם אמרו, ככה אנחנו מקווים שאנשים ישתפו יותר פעולה.
בקיצור, בכל מקום יש את הבעיות שלו, זאת השורה התחתונה. שמור על עצמך, בריאות, ונעמוד בקשר.
כן.
נתראות.
בשנה טובה.
שנה טובה מבורכת. תלת שמחה מלונדון. טוב, נצא לעוד הפסקונת. מכבי תל אביב, 7 אנשי צוות ו6 שחקנים עם קורונה, יום לפני או יומיים לפני משחק חשוב באירופה. עוד מעט נברר מה קרה שם, ויש לנו עוד עניינים, כמובן, ככל שיותר לנו הזמן, כבר חוזרים.
הפירט האדום, עכשיו במשלוחים עד הבית.
שלום, שמי מיכל. כשאימא שלי חלתה במחלה קשה, הקושי הגדול היה לראות עד כמה היא סובלת מהכאבים ומהאשפוזים החוזרים בבית החולים. נקודת האור הופיעה כשהיא זכתה לקבל את הטיפול הרפואי בבית שלה, במיטה שלה, עם ליווי מקצועי ורפואי צמוד.
על פי החוק, אימא של מיכל וחולים במצבה זכאים לליווי מקצועי ורפואי מלא במסגרת אשפוז בית במימון של קופת החולים. מוגש מטעם צבא רפואה, המומחים לאשפוז בבית. כוכבית 2590, או חפשו בגוגל, מיכל רוצה את אמא בבית.
שלום, כאן יעקב שחם, עורך ידיעות חיפה. יש דברים בחיים שאתה חייב לדעת. אנשים מצליחים קוראים את ידיעות חיפה. תכניס את זה טוב טוב לראש שלך.
השתלות שיניים ביום אחד בשיטה המובילה בעולם. המרכז לבריאות השן של דוקטור רמי פטראו. דרך הקו 61 קריית מוצקין, 1-800-100-981.
רוצים שלילד שלכם יהיה מקצוע? שילחו את בוגרי כיתות ח' ט' ויוד לתיכון טכנולוגי עמל קריית חיים. תעודת מקצוע והסמכה ממשלתית, בגרות והחזר נסיעות מלא. חפשו אותנו בגוגל. תיכון טכנולוגי עמל קריית חיים.
סגר, אצלנו הכל בסדר. מירון בית מאפה פתוחים כרגיל, מחכים לכם בסניפים דרך הים וגרנד קניון או במשלוח עד הבית. תורידו את האפליקציה מירון בית מאפה.
Here we are in a future time, everybody has 5G. She's shopping, shop, shop, shopping. They are walking, walk, 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 walking. He's eating, they are playing.
תתכוננו, כל מה שאתם מכירים ירגיש כמו היסטוריה. פרטנר 5G מציגה תוכנית סלולר עצומה עם גלישה עד 1 טראבייט, מוקד שירות יהודי ומכשירים מתקדמים תומכי 5G. לפרטים ולהצטרפות כוכבית 5574.
Hello Future, כפוף להקצאת התדרים על ידי משרד התקשורת ולחיסוי הרשת ובמכשירים תומכים בלבד.
חפשו בגוגל, מלך הברכות, בס ישראלי טרי.
אלבום הפיוטים מחדש לחגי תשרי, את שערי רצון, ממורשת יהדות ספרד והלדינו של חתן פרס ישראל יורם גאון ופרופסור משה בן בסט. עכשיו לרכישה במעדורה מיוחדת, שכל הכנסותיה תרומה לעמותות לחיילים בודדים. חפשו בגוגל פיוט גאון בן בסט, או חייגו 02-502-2211.
בן מיטלמן מצטרף אלינו, שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב, שנה טובה.
נו, מה שלומך?
בסדר גמור.
יופי, אז מה, המשחק מול האוסטרים? בוא נתחיל מההתחלה, קודם כל, מכה באמת גדולה, מכה בתל אביב, 6 שחקנים חיוביים לקורונה, יודעים איך זה קרה?
תראה, זה אפילו 7, כי עוד קודם לכן יצא שדן גלאזר, שאולי השחקן הכי מצטיין בקבוצה, היה חיובי כבר משבוע שעבר. וברגע שהוא היה חיובי, אז כמובן שהיה ישר לחץ, שמן הסתם יכול להיות שהוא ידביק עוד אחרים, שהוא משחק איתם, שהוא מתקלח איתם וכו'. ויצאו כבר מאז בדיקות שליליות, חשבו שהכל בסדר, אבל אתמול בערב הם חיכו, אפילו לא הסכימו, אפילו לא התחילו את האימון, כי היו שחקנים שהתלוננו על תסמינים, על חום, על שיעול וכו'. וכשחזרו התוצאות בערב, 6 שחקנים נוספים חוץ מגלאזר ועוד 7 אנשי צוות, כולם חיוביים.
וואה, ומה זה אומר לגבי המשחקים בליגת האלופות? יש להם את רדבול זלצבורג ביום שלישי.
מחר. מחר, השבוע הזה התחיל ביום שני. מחר זה משחק שכל העונה על המשחק הזה שיהיה מחר ובשבוע הבא מוקדמות ליגת האלופות. זה התזמון הכי גרוע שיכול להיות למכבי תל אביב, זה גם אגב הרבה שחקנים מאוד משמעותיים למי שמכיר, יונתן כהן, אנריק סבורית, דור פרח, וכמובן לגלאזר. בקיצור, זה באמת מכה. ישר עלתה השאלה האם בכלל המשחק יתקיים. עכשיו התשובה לזה היא שמבחינת וויפה, התאחדות הכדורגל האירופית, הוא כן יתקיים. כל עוד יש למכבי 13 שחקנים לרשום, הוא יתקיים, ואני לא חושב שמכבי גם רוצה לערער על העניין הזה, כי אם היא תבוא מיוזמתה ותגיד שהיא לא יכולה, היא עלולה גם לקבל הפסד טכני, ככה שזה לא חכם מבחינתה. כל עוד וויפה אומרת לה אפשר לשחק, משחקים. ויש עוד גורם משמעותי, שזה מן הסתם משרד הבריאות בארץ, שמשרד הבריאות באופן דומה בשתי קבוצות אחרות שהייתה הדבקה המונית, חדרה וסכנין, פשוט הודיע לקבוצות שעד להודעה חדשה הם לא מקיימות פעילות, כל השחקנים לבתים. ותיאורטית אם משרד הבריאות יגיד דבר כזה, אז זה לא משנה מה וויפה אומרת, יש פה בעיה.
נכון.
משרד הבריאות היום יקבל החלטה בעניין הזה. אני נוטה לחשוב שבגלל שמדובר במשחק מסגרת אירופית והקבוצה אוסטרית נוחתת היום, אז תהיה איזושהי גמישות שכל השחקנים יהיו בחדרים נפרדים בבית מלון וייצאו למשחק ונשמור את הראש אחר כך.
ויעלו הם, נגיד ככה, כמעט עם הנוער, לפי מה שתיארת כאן, באמת שבעה שחקנים משמעותיים.
נכון, כן, הם בבעיה גם ככה, הם בנחיתות נגד זלצבורג, שזה קבוצה יותר חזקה עם שווי הרבה יותר גבוה, וכמה מהשחקנים הבולטים של מכבי לא ישחקו. תראה, השוער הראשון קשיר, ויש עוד כמה שחקנים קשירים, כן, כמו אייל גולסה, כמו טל בן חיים, כמו שחקנים אחרים שהם לפחות בזמן שאנחנו מדברים שליליים לקורונה. היום תהיה גם תוצאות נוספות, תהיינה תוצאות נוספות, ככה שלא עלינו, המצב עוד יכול להיות יותר גרוע מזה. אבל נכון לעכשיו, תראה, בסופו של דבר קבוצת כדורגל כן יש לה סגל של מעל 20 שחקנים, אז גם עם שבעה בחוץ זה ממש מזל רע וזה מבאס, אבל אפשר שחק, מן הסתם לסיכוי שלהם לעלות נפגע בצורה מאוד מאוד משמעותית.
בהחלט, ולא יודעים איך זה התחיל שם, כלומר מבינים מי התחיל את שרשרת ההדבקה הזאת, אבל לא יודעים כל כך איפה, כי יש הנחיה לשחקן כדורגל להישאר בבתים.
נכון, אז אני אגיד לך כמה דברים. א', מבלי לדעת כמובן מה עשו שחקני מכבי וכו', אני יודע שבאופן כללי, אם אני גם מדבר עם כדורגלנים מכל הקבוצות עוד מעונה שעברה, כשזה התחיל העניין הזה, הם לא באמת שומרים על הכללים. זה נתחיל מזה, שחקנים לא נשארים כל הזמן רק בבית, ואפילו בעונה הזו הם כן קיבלו אישור להיות כמוני כמוך, זאת אומרת כן לצאת מהבית, לא להיות באירועים המוניים וכו', וזה, אבל כן יכולים כבר לצאת מהבית. אני חושב שאתה יודע, בסופו של דבר המרחק להדבקה של שחקן אחד הוא מן הסתם לא, זה לא נשמע מופרך. מה שקרה, השחקן הראשון של הבוגרים, כמו שהתחלנו ואמרנו, זה דן גלאזר, שהוא אח שלו, שמשחק בקבוצת הנוער של מכבי תל אביב, היה חיובי לפניו. אז כן. אתה יודע, זה יכול להיות שהוא נדבק מאחי, ואחר כך הוא, אי אפשר לדעת באמת, לפחות לא אני, אלא חקירה אפידמיולוגית, אבל באמת באיזשהו מקום, אתה יודע, מפתים מכל הקבוצות לנקוט סופר סופר משנה זהירות, בטח כשיש משחק כל כך חשוב על כל כך הרבה כסף.
ברור.
אז אני לא יודע אם יש פה אשמה על מישהו, אבל מבחינת מכבי תל אביב מאוד חבל שזה קורה לדווקא בשבוע הזה.
מילה על זהבי?
טוב, הוא עשה אחלה עסקה, אומנם ויתר על כסף, אבל קיבל הזדמנות בגיל 33 להגיע לאירופה לקבוצה מאוד גדולה בהולנד, פס ואיינדובן. אני מאוד נהנה לראות אותו שם, אני חושב ש... תשמע, שוב, בגיל 33 זה גיל שרוב הכדורגלנים ממש בדרך למטה. אז מבחינתו להגיע לקבוצה הכי גדולה שהוא שיחק בה אי פעם, זה כיף, זה תענוג.
ברור, ומבחינת תמורה, מה נסגר שם?
המשכורת שלו היא תעמוד נטו ממה שאני מבין סביב המיליון 800, 2 מיליון אירו נטו, לפני בונוסים.
בשנה, כן.
בשנה אחת, כן, שזה משכורת ש... 99% ממאזיניך כרגע היו חולמים עליה.
אבל זה לא מה שהוא הרוויח בסין בחודשיים?
זה בערך, בדיוק, זה בערך חמישית מהמשכורת השנתית בסין, אז זה ממש ככה. אבל תשמע, הוא היה 4 שנים בסין, הרוויח באמת לבריאות שיהיה לו ולמשפחתו, והוא ידע שהוא מצב הזה, מעבר לזה שהפרויקט בסין לא כל כך התקדם,
כן.
הוא הגיע לגיל 33, אם זה לא עכשיו, זה באמת כבר לא קורה. אגב, אמרנו את זה גם לפני שנתיים. כן. אבל עכשיו זה באמת נכון.
לא, רק תחשוב לסיום על כל הטורקים שעשו לייק לאותו פוסט שאמר, אם יהיו 500,000 אני בא לפנרבחצ'ה, שהיו לדעתי מעל מיליון, ובסוף הוא בהולנד. אבל אלה החיים. בן מיטלמן, היה לנו לעונג, תודה.
ביי, יום טוב.
להתראות. אבי רוזנבלום איתנו, שלום, בוקר טוב.
שלום, בוקר טוב, שנה טובה.
שנה טובה, שנה טובה באמת. אתה מתחיל בשנה טובה את השיחה על מירית הררי, וזה כל כך מתאים לה, זכרה לברכה, עם כל האופטימיות שהייתה בה וכל התקווה שהייתה בה, ואתה הכרת אותה מקרוב ככה. קודם כל, קצת על, אתה יודע, מה הדבר הראשון שאתה חושב עליו בשעות האלה?
כמו שאמרת, באמת יש איזה נטייה פנימית להיות עצוב ולבכות על האובדן הבאמת בלתי נתפס הזה, ומיד יש קול אחר של מירית שלוחש מבפנים להתרכז במה שיש ולא במה שאין, להתרכז בטוב, במה שאנחנו יכולים להוסיף ולהרבות טוב, גם בזכותה וגם לזכותה. ובאמת היא הייתה אור שרק אם מסתכלים ברשתות החברתיות ביום האחרון ורואים את המבול האינסופי של התגובות של אנשים וכמה השראה יוררה, זה בלתי נתפס, וזה מייצג, אני חושב שזה מייצג את הצורה שבה היא חיה, כי אנחנו בדור, בעידן של פייק ניוז ושל המון שקר ופלסטיקיות, והדבר הכי בולט הייתה אותנטיות. היא הייתה אישה של אמת ושאמרה מה שהיא חושבת, גם אם זה לא מצא חן בעיני אנשים, אבל כשהיא אמרה את זה כל כך מעומק הנשמה, זה התקבל. הוא יקבל בצורה כל כך חדה וחמה ופנימית.
כן, אתה יודע, תוך כדי השיחה איתך אני רואה את התמונות המשפחתיות האחרונות, באמת נשבר הלב. כמה זמן שהגשתם פודקאסט ביחד, נכון?
כן, אנחנו חברים כבר כמה שנים, ובמהלך המחלה הקשר התחזק, היו לנו שיחות נפש ארוכות, ועלה הרעיון לעשות פודקאסט שנקרא ביסמילה, שכל פודקאסט אנחנו נוגעים במילה אחרת, נותנים לביס ומנסים לנתח אותה מכמה זוויות, ובאמת לאור, אם אפשר להגיד, לאור המחלה והמצב והקשיים. ולצערי הספקנו להקליט רק 3 תוכניות, עד שזה היה כבר קשה מדי למירית להמשיך לשדר.
תן לי רגע אחד שלא תשכח מאותן 3 תוכניות שהם הכי מתאימים לבוקר הזה.
דיברנו על המילה משבר, ועל זה שביהדות, בעברית, השורש של המילה משבר זה לידה, והמשבר זה יושבת על המשבר, והאישה, המקום שהאישה יולדת עליו נקרא משבר. ומירי דיברה על העניין הזה שדווקא הסרטן הוא היה מתנה, ודווקא המשבר הזה הוא היה לידה נורא גדולה של קשרים חדשים ושל הידוק הקשרים עם בני המשפחה וקבלת פרופורציות ולשמוח במה שיש ולהכיר בטוב ובדברים החשובים באמת, ובאמת רואים כמה אנשים נגע בהם ושינתה להם את החיים, גם בהתמודדות עם המחלה, אבל גם מי ששפר גורלו ולא חלה אבל מתעצבן או מתעצב על דברים שקורים לו בחיים, היכולת לראות גם בבשורות השליליות, לידה, משבר שמזמן התקדמות ופתיחה של דבר חדש, זה משהו שהוא ממש המגדלור הזה שנקרא מירית הררי נתן לעולם. אני חושב שבכוחה ומכוחה אנחנו יכולים להסתכל על הדברים שכן יש לנו, ולהתרכז בכאן ועכשיו, ולא במה שנלקח מאיתנו.
מתי דיברתם פעם אחרונה?
לפני 5 ימים אני חושב, זה היה כבר די ברור שזה הולך לקראת הסוף, והייתה איזה סוג של פרידה מאוד לא קלה, וזה לא משנה כמה הכנות עושים וכמה בשכל או בלב מבינים שזה רצון הבורא ואין מה להילחם בגזרה, עדיין בסופו של דבר כשזה מגיע אז הלב נשבר, ואז כן. שוב עולה קולה של מירית ואומר להתרכז במה שאפשר להוסיף ולא בשברון okay. של הלב.
חייבים לסיים. אני מאוד מודה לך שדיברת איתנו, תודה.
תודה
לכל הצוות, לאורך אבי איצקוביץ', למפיק יוב אגסי, טכנאי השידור מיכאל אנקרמן בגלי ישראל, אורן אשתיבקי רדיו דרום, ברדיו חיפה גיא בזק, עורך הדיגיטל יוסי דודוב, אורי צימר שנמצאת איתנו הבוקר, וזה עושה לנו חיוך. שיהיה לכם יום טוב ושקט, להתראות מחר.